היי, אני יניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. אז אנה נעימה. לכל חברה שמכבדת את עצמה ומכבדת גם את המשקיעים שלה, יש עמוד קשרי משקיעים, עמוד IR. IR הם ראשי התיבות של Investors Relations. למי שלא מכיר, עמוד קשרי משקיעים הוא דף אינטרנט שנמצא באתר של החברה, ושם, בעמוד הזה, עמוד ה-IR, החברה מציגה את הדוחות הכספיים שלה, ולשם היא גם מעלה מצגות למשקיעים והקלטות של שיחות ועידה. בגדול, עמוד קשרי משקיעים הוא השער של המשקיעים לחברה, ואת העמוד הזה, את שער הכניסה לנתונים הפיננסיים, החברות מנצלות כדי להעביר מסרים למשקיעים. קחו לדוגמה את עמוד ה-IR של חברת נייקי. בעמוד הזה מתנוססת כותרת בת 5 מילים, כותרת שמעבירה מסר קצר, חד וברור. Nike Inc. is a growth company. לא shoes company. לא ספורטס קומפני, לא לידינג קומפני. מה כן? מה הפוקוס של נייקי? איך החברה מגדירה את עצמה? גרוות קומפני, חברת צמיחה. במחשבה ראשונה, תודו שזה נשמע מוזר, נכון? בואו נגיד את זה ככה. כשאתם שומעים את צמד המילים חברת צמיחה, נייקי היא לא השם הראשון שעולה לכם לראש. סביר להניח שגם לא השני, וכנראה גם לא השלישי. אבל אם נסתכל על ההכנסות של נייקי לאורך השנים, נגלה שהמילה צמיחה בהחלט יכולה לאפיין את החברה. בעשור האחרון, בין השנים 2014 ועד 2023, ההכנסות של נייקי צמחו ב-84%. למעשה, למעט שנת 2020, שנת הקורונה אני מזכיר, ההכנסות של נייקי צמחו בכל שנה, ככה שבעשר השנים האחרונות קצב הצמיחה השנתי הממוצע של נייקי עמד על 7% ושתי עשיריות האחוז. נכון, זאת לא הצמיחה של אינווידיה, אבל צמיחה היא צמיחה. אז זהו, שברבעונים האחרונים נייקי עברה מצמיחה חד ספרתית לצמיחה של כמה עשיריות האחוז. ברבעון האחרון, ההכנסות של נייקי צמחו ב-0.3%, וברבעון הקודם הן צמחו ב0.5%. ופר? אני בכלל לא בטוח שאפשר לקרוא לזה צמיחה. נייקי היא חברת צמיחה שההכנסות שלה לא צומחות, וזאת בעיה. לזכותה של הנהלת החברה יאמר שהיא מודעת לאירוע, והיא גם לא מנסה לייפות את הדברים. בשיחת הוועידה למשקיעים שהתקיימה ביום חמישי בלילה, מיד אחרי פרסום הדוח הרבעוני, המנכ״ל, ג'ון דונהו, התייחס לסיטואציה שהחברה נמצאת בה ואמר, אנחנו יודעים שנייקי לא מציגה ביצועים בהתאם לפוטנציאל שלה. אחר כך הוא הוסיף שהיה ברור שאנחנו צריכים לעשות כמה התאמות חשובות. וכשהמנכ״ל של נייקי מדבר על התאמות חשובות, הוא מתכוון לפעולות שיחזירו את החברה לפסים של צמיחה. או כמו שבנייקי מנסחים את זה, אנו מתמקדים ללא הרף בלהניע את הפרק הבא בנייקי של צמיחה בריאה ובת קיימה. ומה הן בדיוק אותן הפעולות שאליבא דמנכ״ל נייקי יעלו את החברה בחזרה לפסים של צמיחה? ובכן, מאזינות ומאזינים יקרים, יש 4 כאלו. ראשית, לחדד את המיקוד בספורט, שנית, להניע זרימה מתמשכת של חדשנות במוצרים חדשים, דבר שלישי, שיווק המותג, כך אומר המנכ״ל, חייב להיות נועז וייחודי יותר, ועניין אחרון, להישען על השותפים הסיטונאיים. כנראה שהנקודה האחרונה מגיעה על רקע הנתונים של הרבעון האחרון, שבו באזורים מסוימים נייקי חוותה עוצמה במחירות הסיטונאיות, לצד חולשה יחסית במחירות של נייקי דיגיטל. קחו לדוגמה את סין. שבה ההכנסות צמחו ב-6%, נתון מרשים שהושג הודות לצמיחה של 12% במחירות הסיטונאיות, ולמרות ירידה של 13% בהכנסות של נייקי דיגיטל. המנכ״ל של נייקי סיים את החלק שלו בשיחת הוועידה במילים, "זו הייתה תקופה קשה עבור הארגון שלנו, ואני מרגיש אסיר תודה כלפי חברי הצוות שהפגינו מסירות ומחויבות לעבודה ברבעון הזה." סוף ציטוט. ברבעון האחרון, הרבעון שאת התוצאות שלו נייקי פרסמה בסוף השבוע האחרון, ההכנסות עלו בשיעור זניח של 0.3%, את זה כבר אמרתי לכם, אבל מה שלא סיפרתי זה שהתחזית הייתה שההכנסות בכלל יתכווצו. כלומר, זה נכון שהצמיחה הייתה זניחה, אבל היא בכל זאת הייתה חיובית, בזמן שהמשקיעים ציפו לירידה בהכנסות לעומת הרבעון המקביל. בשורה התחתונה, נייקי רשמה ברבעון האחרון רווח של 77 סנט למניה, מעבר לציפיות של המשקיעים לרווח של 68 סנט למניה. וזה עוד לא הכל. ברבעון האחרון לנייקי היו הוצאות של $402 מיליון, הוצאות שמיוחסות למהלך רה-ארגון בחברה. ואם ננטרל את ההוצאות האלו, הרווח מגיע ל-98 סנט למניה. אז איך זה קרה, הקסם הזה? אתם בטח שואלים, איך ההכנסות נותרו ללא שינוי והרווח הנקי עלה, למרות הוצאות של $100 מיליוני על רה-ארגון? הסיפור הוא כזה. ההנהלה של נייקי מבינה שיש לה קושי לצמוח בהכנסות. אז היא שמה את הפוקוס על צמיחה ברווחים. נייקי מפצה על החולשה שהיא מפגינה בהכנסות באמצעות א', שיפור של הרווחיות הגולמית, וב', על ידי משמעת בבקרת העלויות התפעוליות. בואו נבין מה זה אומר בדיוק. ברבעון האחרון, הרווחיות הגולמית של נייקי עמדה על 44% ו-0.8%. זה שיפור של 1.5% לעומת הרווחיות הגולמית ברבעון המקביל. ואלמלא ההוצאות שנרשמו ברבעון האחרון בעקבות תוכנית הרי ארגון, השיפור הזה ברווחיות הגולמית היה מגיע ל-2%. בנייקי מסבירים שמה שעומד מאחורי העלייה ברווחיות הגולמית הם פעולות תמחור אסטרטגיות, ירידה בתעריפי ההובלה הימית והתייעלות בשרשרת האספקה. חוץ מזה, כבר ברבעון הקודם ההנהלה אמרה שהיא מזהה הזדמנות להביא לחיסכון של $2 מיליארד במהלך 3 השנים הבאות. ורק בשביל לסבר את האוזן, בשנים האחרונות הרווח הנקי השנתי של נייקי נע בטווח של 5-6 מיליארד, ככה שחיסכון של $2 מיליארד בהוצאות, גם אם הוא יגיע בהדרגה על פני 3 שנים, זה לא פחות מדרמה. החיסכון הזה צפוי להגיע מפישוט מבחר המוצרים, משיפור ביעילות של שרשרת האספקה, מניצול יתרונות לגודל, הגדלת האוטומציה באמצעות טכנולוגיה, ייעול המבנה הארגוני, צמצום שכבות הניהול ושיפור של יכולות הרכש. אגב, הנה אנקדוטה מעניינת. בדוחות הכספיים של נייקי אין כזה סעיף שנקרא הוצאות מכירה ושיווק, Sales and Marketing. מה כן? הופיע שם סעיף שנקרא, תחזיקו חזק, הוצאה ליצירת ביקושים, Demand Creation Expense. תודו שכל זה נשמע לא רע, נכון? זה אפילו נשמע טוב. זה נשמע טוב עד שסמנכ"ל הכספים התחיל לדבר על שנת הכספים הבאה. שנת הכספים הבאה של נייקי תתחיל ביוני 2024 ותסתיים במאי 2025. לדברי ה-CFO, ההנהלה צופה שההכנסות והרווחים יצמחו לעומת השנה הנוכחית ושהרווחיות התפעולית תתרחב. עד כאן הכל טוב ויפה. אבל בנייקי מצפים גם שבמחצית הראשונה של שנת הכספים, כלומר מיוני ועד נובמבר 2024, ההכנסות ירדו בשיעור חד ספרתי נמוך. כשהצמיחה על העץ וביד יש ירידה בשיעור חד ספרתי נמוך בהכנסות, אז אי אפשר לצפות מהמשקיעים שיגלו התלהבות יתרה, כן? ובמילים אחרות, אפשר להבין למה הם הגיבו כמו שהם הגיבו ולמה המניה של נייקי ירדה ביום שאחרי הדוח ב-7%. בכלל, אם נרים את המבט מהגרף של השבוע האחרון ונפנה אותו לעבר הגרף של הטווח הארוך, נגלה שהמניה של נייקי נחתכה ב-50% בערך מהשיא שהגיע אליו בסוף 2021. ההצהרות של נייקי התחילו בשנת 2022 עם עודף מלאי, ועם הבעיה הזאת נראה שהחברה מצליחה להתמודד, ועכשיו האתגר של ההנהלה הוא להניע מחדש את גלגלי הצמיחה בחברה, להחזיר את נייקי לצמיחה בשורה העליונה, בהכנסות, ולא רק ברווחים. מה אנחנו יכולים להגיד על התמחור של המניה? נייקי מחלקת דיבידנד שנתי של 2 מיליארד דולר, קצת יותר, וזה נותן לבעלי המניות תשואת דיבידנד שנתית של 1.5%. חוץ מזה, במקביל, נייקי מבצעת רכישה עצמית של מניות, בייבק, בהיקף של 4 עד 5 מיליארד דולר בשנה. והנה עוד נתון שכדאי לדעת. נכון להיום, במחיר של 94 דולר למניה, נייקי נסחרת במכפיל 22-23 על הרווח הנקי הצפוי בשנה הבאה. זה מכפיל לא זול לחברה שלא צומחת, ולחברה שכן צומחת, זה מכפיל לא יקר. אתם מבינים לאן זה הולך, נכון? המבחן של נייקי הוא האם היא יכולה לעמוד מאחורי הכותרת שמופיעה בעמוד קשרי המשקיעים שלה. המבחן של נייקי הוא האם היא באמת חברת צמיחה? כן, נייקי נמצאת בשעת מבחן, וזה לא משהו חדש עבור החברה הוותיקה הזאת, שכבר ראתה בהיסטוריה הארוכה שלה כמה וכמה משברים. ההנהלה של נייקי דואגת להזכיר לנו את הניסיון המוצלח שלה בהתמודדות עם אתגרים, ובשיחת הוועידה הקודמת היא אמרה, היינו כאן בעבר, we've been here before. ואנחנו יודעים שברגעים כאלה נייקי פועלת ומתפקדת במיטבה. נשאר בהתקפה, ננהל סיכונים, נמטב הזדמנויות ונמנף את החוזקות שלנו כדי ליצור בידול תחרותי נוסף. ככל שאנחנו מתקדמים, המיקוד שלנו הוא בניית נייקי מהירה יותר ויעילה יותר ואימוץ ההזדמנויות העומדים לפנינו להאצת צמיחה בת קיימה ורווחית יותר. סוף ציטוט. יכול להיות שאם נסתכל על השקעות ועסקים כריצה קצרה, כספרינט, אז הסיפור של נייקי לא באמת מעניין, בכל אופן לא בשלב הזה. אבל אם נתייחס להשקעות ולעסקים כאל ריצה ארוכה, כמרתון, אז אולי גם הזווית שבה אנחנו רואים את נייקי תשתנה. בנימה אופטימית זאת, אנחנו נפרדים. אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי יניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.